בסדר ההגדה אנחנו נכנסים לפסוקים הבאים. ורב כמה שנאמר, ויבור עלייך וירך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי, רבבה כצמח השדה נתתיך, ותרבי ותגדלי ותבואי בעדי עדיים שדיים נכון ושרך שמח ואת תהרום ועריה. יש כאן אפילו בסדר ההודעה לקדוש ברוך הוא דגש על כך שעם ישראל בעצם היה מאוד מוכן לגאולה. הייתה כאן בנייה, השלמת הצורה של האומה הישראלית, אבל את עירום ועריה. ככה הקדוש ברוך הוא גואל אותנו. גאולת מצרים מופיעה כשאנחנו לא מצוידים כבר עם חבילות של תורה ומצוות, חבילות של זכויות, חבילות של עוצמות רוחניות. לא. מאוד מודגש שאנחנו היינו ממש בתחילת הדרך. אמנם פוטנציאל גדול, 60 ריבו, בכוח יש כאן עוצמה גדולה, אבל בפועל אנחנו כמעט ריקים מכלום. ממתת שערי תומה, כמו שם בקריאת ים סוף, הללו עובדי עבודה זרה, והללו, כך אומרים מלאכי השרת, מה הקדוש ברוך הוא עושה נס לעם ישראל, להציל אותם, מה ההבדל? כאילו מה ההבדל? כאילו הקדוש ברוך הוא העביר סכין חד בתוך מצרים, הבדיל את עם ישראל להיות לו, כאשר בשטח, כאילו אנחנו לא רואים מהי הבחירה, מהי הזכות, מה הראויות, מה היתרון הגדול שקיים לעם ישראל, שעל כן הקדוש ברוך הוא בעצמו יורד ומוציא אותנו משם. הדבר הזה טעון הסבר, למה באמת נקודת הפתיחה העליונה הזאת, נקודת השיא המופלאה שאנחנו כל שנה ושנה חוזרים אליה מחדש, דווקא באה כאשר אנחנו כל כך במצב נמוך. לכאורה היה אפשר להעתיק את לידת האומה לפסגה יותר גבוהה, להר סיני. לכאורה היינו צריכים לציין את זה, לזה היינו צריכים לעשות זכר, אולי בתאריך ההוא היינו צריכים לשבת ולספר ברוב הנפלאות שעשה לנו הקדוש ברוך הוא, שהביא אותנו עד לתחנה היא, עד לפסגה היא, עד לגובה ההוא, שהיינו רואים לשמוע דברי אלוקים חיים ומעמד הר סיני, כל התורה כולה. וכאן לא. מאוד בולט הדבר הזה שהגאולה לא מתחילה מן התורה. נכון? משה רבינו יוצא אל הגאולה להר סיני. משם הוא יוצא. מלבת האש הזאת, אומר הרב, בא ניתחו פתותי העיסה לצקת ולגבש דרכם את הבצק, את הגולם הלאומי שהולך להיווצר. נשמתו מתחלת באמת מהר סיני, אבל זה מאוד מאוד ברקע. גם נאמר אחר כך, בצאתכם ממצרים תעבדו את האלוקים על ההר הזה, אבל בפועל יציאת מצרים לא קשורה ולא משולבת בכלל עם מתן תורה. ככה לפי תיאור הדברים, גם אנחנו לא, רק בסוף הדיינו אנחנו מגיעים, נתן לנו את התורה, אבל עצם יציאת מצרים ועצם הזכר ליציאת מצרים וכל מה שקשור בזה, לכאורה לא קשור עם תורה. ואנחנו צריכים להבין את הדבר הזה. הרי אנחנו אומרים, פסח הוא זמן חירותנו. זה מהות הגאולה, מהות הגאולה זוהי חירות. מצד שני, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, אל תקרא חרות אלא חירות, חרות על הלוחות, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. לכאורה אין מובן אחר לחירות מאשר תורה. התורה היא באמת משחררת, היא באמת ממציאה את הדרך איך האדם ינתב אורחותיו, איך האדם יוציא את כוחותיו מן הכוח אל הפועל בצורה הכי לכתחילאית שאפשר, בצורה הכי מהירה שאפשר, בצורה שבה הוא נגאל מכל התאוות, מכל השיבודים, מכל החוצצים המציאותיים באמת. לדבר על חירות בלי תורה זה לכאורה דבר אפילו בלתי מובן. אין מה לדבר על כך שזוהי החירות, זה זמן חירותנו, זה חג החירות. למה באמת זאת הנקודה המרכזית, המהותית של עם ישראל, ולא מתן תורה? למה כאן, מסביב לזה, אנחנו חוגגים את לידת האומה? אין ספק שיש פה יסוד מאוד מאוד חשוב, יסוד מפתח, מכל ההבנת היצירה, ההוויה הלאומית שלנו. וזה פשט הדברים. כל מה שאנחנו לומדים בית המדרש שלנו, אשר ציודה היה לא מפסיק לדבר על כך, אשר בחר בנו מכל העם נתן לנו תורתו, זה בעצם לוז הדבר, שכל נתן לנו תורתו, אין לו שום מבוא בלי בחר בנו מכל העמים. אבל שלא נאמר שבחר בנו מכל העמים כדי לתת לנו את תורתו, אם כן הבחירה הייתה רק איך היא תמצא איזשהו נקודה טכנית, שהקדוש ברוך הוא צריך היה להבחין ולהבדיל את אותה אומה שבסופו של דבר היא זו שקבל את התורה. אלא יש פה דבר מהותי, הבחירה שהקדוש ברוך הוא בוחר בנו מכל העמים, זאת יצירה, זאת יצירה ממסד והתפחות, מציאות אלוקית נוצרה, התחדשות הווייתית ממש, כאין בריאת העולם, ממש יש מאין, מציאות חדשה לגמרי. זאת לידת עם ישראל, מהות חדשה. אנחנו, לא רק שאנחנו אומה אחרת לגמרי מכל מה שקדם במציאות, אלא בד בבד עם הופעתנו בעולם, המציאות שתהיה מכאן ואילך בעולם היא לא אותה מציאות בעולם. העולם מקבל מעין בריאה חדשה. זה מוכח מכמה וכמה נקודות בולטות. מהר"ל בגבורות פרק למד ה' עומד על הדגש, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם מחודשי השנה, שצריך דווקא להתחיל את הגאולה מהחודש הזה לכם. לכאורה זה דבר טכני, מתי מתחילים המאורעות להתרחש, אבל דווקא החודש הזה לכם, מצוות קידוש החודש, ואנחנו מציינים את זה אפילו בזמננו, אנחנו אפילו יש לנו שבת החודש, קראנו שבת האחרונה, שבת שלפני ראש חודש ניסן, הגאולה מתחילה מראש חודש ניסן. משום שיש פה התחדשות זמן חדש. הגאולה אומנם נמצאת בתתוו, מרכזו של החודש, כשהירח מתמלא, אבל החודש כולו מקבל מימד. יש פה התחדשות זמן, זמן אלוקי, מציאות חדשה, לא המשך של מה שהיה, אלא מציאות חדשה נסללת והולכת מתחילה ועד סוף. כל המציאות מקבלת מימד חדש, רושם חדש, ערכיות אחרת לגמרי, תוכנה אחרת נכנסת לתוך הזמן. המציאות שנדמה כאילו ממשיכה, היא לא ממשיכה אותו דבר, זאת מציאות אחרת. זה דבר מאוד מאוד מהותי, שכל הגאולה היא מימד זמן אחר, יותר נכון אולי כאין מעל הזמן. זה יותר בולט. וזאת הנקודה שמוצא המהר"ל, נקודת מהות בכל הנושא של החמץ והמצה. הנקודת העל זמן. שהחמץ מוכח בדרך כלל דרכו להיווצר דרך ההשתהות, דרך ההתעכבות, דרך הזמן שמטפיח, שאיננו משמר את הכל כנקודה הראשונה. אם משך הזמן מטשטש ומרחיק מנקודת המוצא. וזה החיסרון, שהעולם לא משמר את מה שנמצא במהותו הראשיתית. זה החיסרון שבעצם אנחנו באים להתמודד איתו. והגאולת חיפזון, חיפזון תצאו, זה בעצם מה שמבטאים החמץ והמצה. הדבר הזה לא היה רק השתלשלות מקרית, כי לא יכלו להתמאמה, ולכן אכלו עוגות מצות כי לא חמץ, משום שכתוב כבר בפסח מצרים, על מצות מורים יאכלו, זה כבר נאמר בפסח מצרים. עוד לפני שהייתה ההתרחשות הזאת, שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. זה נכון, אומר המהר"ל, על שם זה שהגאולה תהיה במתכונת כזאת שלא יספיק בצקם להחמיץ, וזה מהותי לגאולה, כי ככה גאולה מוכרחה לבוא, אז הקדוש ברוך הוא כבר ציווה שליל הסדר במצרים יערך בצורה כזאת, שאוכלים את הפסח על מצות ומרורים. המצה זוהי המציאות הראשונית שמבטאת את זה שהכל לא כפוף לזמן, לא משועבד לזמן, זמן שהוא מעל הזמן. חיפזון, מציאות עליונה. גם מסבירים כאין זה גם את הסיבה שפסח נקרא שבת. ספרתם לכם מוחרת השבת, פסח נקרא שבת. למה פסח נקרא שבת? כאילו יש לנו שבת בראשית, ועכשיו מקבל את המציאות מימד חדש. עד עכשיו קדושת הזמן בעולם הייתה באה לידי ביטוי דרך השבת. השבת היא נשמת העולם, היא מבטאת את זה שקדושה מצויה בכל דבר בעולם, במציאות עצמה. מכאן ואילך הפסח, לידת האומה הישראלית וכל חיי האומה הישראלית שיוצאים עכשיו מן הכוח אל הפועל, זה הכל פיתוח של שבת המציאות, של השבתיות שישנה בעולם. הרחבה שלה, נשמת העולם, הפכה להיות גורם פעיל, גורם שמפתח ומעלה את המציאות כולה אל תעודתה. מציאות חדשה נוצרת, הוויה חדשה, לכן שותפים בגאולת ישראל. כל מרכיבי המציאות, עשרת המכות, ואחר כך הרחבת המכות בקריאת ים סוף וכולי, יצרו עובדה שכל המציאות כרוכה ותלויה במה שכאן מתחדש. מה שהרב זצ"ל אומר, יציאת מצרים היא תישאר לעד אביב כל העולם כולו. אז צריך להבין באמת מה עדיין, נכון, מציאות חדשה נוצרה, אבל למה המציאות הזאת צריכה להופיע דווקא כאשר אנחנו לא בפסגת הגובה שלנו בפועל, שאליה הגענו מאוחר יותר רק במתן תורה? ופה דווקא שימו הכל בנקודה הזאת, שמור את חודש האביב כי בו יצאתם ממצרים. זה הדבר המרכזי. אז יכול להיות שוב, משום שהפוך ממה שנדמה לנו, במתן תורה עיקר היחוס הוא מה שאנחנו השגנו עד שם. דהיינו, מה שהצליח לצמוח בנו עד שנהיינו ראויים לקבל את התורה. עד שישראל שעמדו תחת הר סיני פסקה זו המתם. עד שהגיעו ביחן שם ישראל נגד הר באחדות אחת. זאת פסגה. פסגה שנבנתה כבר במצעדנו ובמהלכנו אחרי יציאת מצרים. יציאת מצרים היא כולה לא תלויה בחסד שלנו. היא כולה מעשה אלוקי גמור. אני ולא מלאך, אני השם, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני השם ולא שליח, אני השם ולא אחר. הנקודה ביציאת מצרים היא האלוקיות של יציאת מצרים. דווקא הפוך מה שנדמה לנו. נדמה לנו שיציאת מצרים היא מציאות חומרית באופן יחסי. זוהי גאולה חומרית, וגאולה, ומתן תורה זוהי גאולה רוחנית. יש בזה מן הנכון, אנחנו אומרים העומר מאכל סעורים, שתי הלחם מאכל חיטים, עולים בקודש מסעורים מאכל בהמה, מאכל בהמה עד למאכל אדם, חיטים, מאכל אדם, עולים בקודש מן הבהמיות אל הצורה השלמה. זה נכון, זה מבחינת מה שמתרחש אצלנו, אבל אצל הקדוש ברוך הוא יציאת מצרים זה מעשה אלוקי יצירתי גמור, מציאות שהקדוש ברוך הוא בעצמו יוצר וחוקק, מציאות עד, מציאות נצח, מציאות שאין לה חלוף. אין אפשרות לעקור את הבחירה האלוקית בישראל, אין אפשרות אפילו להפחית משהו ממנה. נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. הצד האלוקי בגאולה, הצד המהותי, סגולת ישראל, שזוהי יצירה אלוקית גמורה, זוהי יצירה מוחלטת, זוהי יצירה שלגמרי לא תלויה ולא יכול להיות תלויה, ומגרע אם היא תלויה במשהו, במדרגה שאנחנו נתונים בה, משום שזה מורה על כך שכל זה משותף משהו עם האנושי, עם הארצי, ולא, יש פה יצירה נוראה. מה שהקדוש ברוך הוא עם זו יצרתי לי תהילתי ספרו, מה שעם ישראל מרכבה לשכינה, מה שעם ישראל בבואה ששם שמיים בעולם, זה דבר שהוא כולו אלוקי במהותו. המצוות שקושרות אותנו לעובדה הזאת, המעשים שמתחווים אצלנו כתוצאה מזה, הם כולם מעשים שמבטאים יותר מאשר רווח מהותי שאנחנו מרוויחים, יעדים רוחניים שאנחנו צריכים לעמוד עליהם כדי לזכות לזה, לא, אלא כדי בעצם להוות יחד עם הקדוש ברוך הוא את ההוויה האלוקית הזאת. מה הכוונה? מה שאנחנו אוכלים מצה ולא חמץ, הרי זה בעצם כדי לבטא את מה שמתגבל עכשיו נילוש ונוצר. האם זה שנוצרת האומה הישראלית, זה שנוצרת מציאות ששומרת את טהרתה כפי שהיא מעת הקדוש ברוך הוא, כך אנחנו צריכים לבטל כל שמץ של משהו אנושי, משהו ארצי, אפילו משהו שיכול להיות חיובי בצד האנושי, ולבטא את הנקודה המשמרת ושמרתם את המצות, השימור של הנקודה הראשונה כמו שהיא, הקמח והמים כמו שהם, הנקודה הכי בסיסית, בלי שום חלוס רק המציאות כפי שהיא במקוריותה. גם שתי המצוות האחרות שאנחנו רואים, בדמי חיי, בדמי חיי, דם פסח, דם מילה, זה גם מבטא כן אותו דבר. כמו שברית מילה פוגשת על פי הסדר את האדם מישראל כשהוא עדיין לא בדעתו, אלא מתקינים את גופו, חושפים אותו מכל האורלות, מכל הטמטומים והכיסויים שמכסים את המהות הפנימית, מאפשרים למהות הפנימית להיפתח אל הקדושה דרך ברית המילה. זאת מצווה שהיא מחשיפה את המהות, לא מצווה שבא ליצור משהו נוסף, להתקדם משהו, אלא להחזיר אותנו שוב למקוריות, לשורש המציאות, לפני שהיא נתקסתה ונתאבטה והחשיכה את עצמה עד שצריכים לגאול אותה ממעשריה. וגם פסח יש בו מובן כזה של שימור המקורי של הראשוניות, עשה פזורה ישראל, היותנו, כל הקורבן הזה מבטא היותנו עמו של הקדוש ברוך הוא, שבטך ומשענתך עם הנחמוני. כל הקורבן הזה הוא קורבן של התבטלות לקדוש ברוך הוא, ולא משהו אחר. כל החוויה היא ההתכנסות אל העליון, אל המהות הנפלאה האלוקית שחופפת עלינו כאן וגואלת אותנו מכל מעשרינו. זה שאנחנו כרגע ממש ללא שום זכויות מצידנו, הכל מן הכוח האלוקי. ואחר כך רוב הפלא שמה שכאן נכנס לתוכנו הוא צומח ועולה ממתת ימים עד למתן תורה מעצמו הוא עולה. וספרתם לכם ממחורת השבת, מאותה שבתיות ראשונה, וספרתם את עצמכם, העצמיות שלנו הולכת ומביאה את עצמה ממילא אל מתן תורה. ביחס שישנם בין שתי קבוצות החגים בעם ישראל, בין פסח שבועות מצד אחד, ואחר כך חגי תשרי, הרי אנחנו רואים את ההבדל הזה, שבחגי תשרי, ראש השנה, יום הכיפורים וסוכות, קודם להם חודש אלול, חודש התשובה והרחמים, חודש של עבודה, עבודה של לכתחילה, והרבה עבודה אפילו לזכך ולטהר את הדיעבד. כל העבודה סמוכה ונשענת על הכוח שלנו להחזיר את עצמנו אל הנקודה הראשונה, להחזיר את כל הכוחות שבנו אל יושרם. כן, ובסוכות אנחנו אומרים, כן, כל השמחה היא באסיף, בכל היבול, בכל מה שכבר נאגר, בכל מה שכבר נבנה, כל מה שכבר התפתח ועלה, והנה הוא ראוי לעלות אל הקודש, נשוב אל בוראו, כמו שאומר המהר"ל בגבורות פרק מ"ו. לעומת זאת, בפסח ושבועות אנחנו, יש פה ספירה כמוסה, שהמהות מדברת מעד עצמה. עצם הופעת השכינה בגאולו אותנו, היא בעצמה מחוללת את העצמיות הישראלית כאשר היא הולכת אחרי הקדוש ברוך הוא. הרי היא צומחת מעצמה ומביאה ממילא כאילו את מתן תורה. מתן תורה נקרא חג השבועות, הוא כולו נשמח על השבועות, הוא כולו נשמח על מה שאנחנו סופרים, על מה שכבר בנינו וצברנו והתעלינו וקנינו. הדבר הזה הוא לא נשאר כמו שהוא. זה שאנחנו אומרים שיש פה מעשה השם גדול, איך אנחנו חווים את הדבר הזה? האם באמת זאת הנקודה בפסח, התבטלות? אנחנו לא קיימים, הקדוש ברוך הוא מדבר, הקדוש ברוך הוא מחולל, השם ילחם לכם ואתם תחרישון, כן, אתם תשבו, הקדוש ברוך הוא יעשה את כל הניסים, יוציא יעשה אתכם. מה אנחנו צריכים לחוש? כיצד אנחנו מתוודעים אל החירות שלנו, או בעצם מה המשמעות החירות אם ככה? מה בעצם כן נולד בנו בעצם יציאת מצרים? מה אנחנו כבר פוגשים בתוכנו כבר בפסח? מה כבר מתחילים לאחוז בו שם? חירות. יש מושג כזה חירות. אבל אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. מה היחס בין שתי החירויות הללו? מה המשמעות של חירות בלי תורה? איך אנחנו יכולים לתפוס את זה? חירות שלא נקנית בעמל שלנו. חירות שלא בנויה על העבודה וההשתחררות שאנחנו מכירים בכל דבר ודבר במציאות שצריך לעבוד דרך עבודה. אז פה כנראה אנחנו תופסים שעצם המעשה האלוקי ששחרר אותנו מן העבדות וגאל אותנו מעבדות לחירות המציא לנו את העצמיות של הכוחות שלנו, הוא בעצם מפגיש אותנו עם המציאות בברק ראשוניותה, ביופייה ותארתה התמונה בה כבר. אז זה דבר שטעון הבנה. אנחנו פוגשים בפסח דגש גדול על כך שזה חג האביב. אביב זה מושג אוניברסלי, כולם מכירים את זה. שירי אביב יש בכל העמים, כמעט בכל השפות יש דבר כזה. האביב זוהי הפריחה, כל המציאות מתעוררת מתרדמתה, תרדמה ארוכה של החורף. והכל פורח, והכל מתעורר לחיים, בכל העולם שוקק חיים, הבריאה נמצאת לכאורה בשיא יופייה, בשיא ססגוניותה. זה נקרא אביב. והמהר"ל אומר, זה לא משל באלמה. התחנות של האקלים ושל הטבע הן מאוד מקבילות אל התחנות הללו שעם ישראל צועד דרך הרגלים. אנחנו רואים שהתורה קשרה את כל הרגלים בעונות השנה, כן? ובפסח במיוחד, הרי כל עיבור השנה הוא כדי שפסח בפועל יחול באביב. הרב כותב בעולת ראייה שדווקא בארץ ישראל, הארץ זבת חלב ודבש, מורגש האביב בתפארת הופעתו. האביב שמדובר עליו בפסח זה לא האביב שחשו בו בארץ מצרים, אלא האביב כמובן בארץ ישראל. האביב שבארץ ישראל הוא בו אנחנו נושמים את החירות שלה. מה הכוונה? האם באמת כפשוטו נצא לשדה לנינה בכפרים, נראה את כן, שיר השירים של כל הבריאה כולה ביופייה והדרה? האם זה בעצם תוכן החירות הזה? הרב כותב בתחילת שיר השירים, בפירוש לשיר השירים, הרב אומר ככה: יש אהבה לשם השם יתברך שהיא מצד הבריאה והודה. חסד השם המלא עולם וטובו על בריאותיו. ויש אהבה כזאת שהיא מורגשת בנפש מצד עצם מעלת הנפש לאהוב את הטוב הגמור. יש אהבה לשם יתברך מצד הבריאה והודה, חסד השם המלא עולם וטובו על בריאותיו. נת, יכול אדם להסתובב בכל מקום, להתמלא שירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא, מכל דבר ודבר שישנו בעולם. עולם כל כך יפה ברא הקדוש ברוך הוא, מלא גוונים, מלא הרמוניות מופלאות, וככל שמכירים אותו עוד ועוד, יודעים כמה פלאי פלאים יש בעולם הטבע והכוחות השונים מסובבים אותו. שאלו את איינשטיין אם הוא מאמין בבנו של עולם, כן, מישהו סיפר לי, אולי זה מוכר יותר, אבל אני פעם ראשונה שמעתי את זה. אז הוא אמר שככל שהוא יותר ויותר מעמיק בחקר הטבע והעולם, הוא יותר מבין שהעולם מתחיל משורשים הרבה יותר נשגבים מהמציאות שאנחנו רואים לינינו, ושישנם ממדים בעולם שהם יהיו עוד ועוד נפלאים מעבר להשגת האדם. אם אתם רוצים אפשר לקרוא לזה אלוקי. ברור שהבריאה כולה אומרת שירה לקדוש ברוך הוא. אבל הרב אומר, יש אהבה כזאת שהיא מורגשת בנפש מצד עצם מעלת הנפש לאהוב את הטוב הגמור, והאהבה זאת היא עיקר האהבה, ועיקרה מכל האהבה הנקלטת מבחינת המציאות. וכדי לצייר אותה באמת, צריכים כל הציורים הרבים והגדולים שבשיר השירים. על כן אין העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל. באמת, זה ששיר השירים הוא קודש קודשים, זה שאין כל העולם כולו כדאי, מה פירוש אין כל העולם כולו כדאי? כל יופייה ונפלאותיה של הבריאה אינם כדאים כיום שניתן בו שיר השירים לישראל, משום ששיר השירים משורר שירה יותר עמוקה. שירה שהיא שירת האהבה המורגשת בנפש לקדוש ברוך הוא. שירת הטוב המלא בחדרי הלב, מלא בלא גבול, שחפץ לצאת מן הנשמה, מכל מה שיקר וטוב ויפה במידותיו של האדם, באישיותו של האדם. כל המעיינות הללו חפצים לצאת אל הפועל, להטיב, להביא אור לכל מה שאפשר. וכללות ההערות הללו, כללות המידות הטובות הללו, זה כולו, כל האהבות הללו הרי מתמצטות בסופן באהבת השם. העובדה הזאת שכל האהבות הטבעיות הללו הן אהבה להשם, הן בעצם תמצית כל המשלים שאנחנו מוצאים בשיר השירים. הראייה והדוד, הכיסופים והכישורים והמרחקים וההתקרבויות וכל הביטויים העשירים כל כך. בכל אופן, למה כל זה נמשל בצורות כל כך אנושיות, משולבות בכל כך הרבה יופי, בכל כך הרבה תיאורי טבע, הכל כל כך מביע חיים טבעיים מאוד מאוד עצמותיים ראשוניים? זה דבר שאנחנו צריכים להבין אותו, זה שייך מאוד מאוד למהות של פסח. זאת הנקודה. איזה אהבה אנחנו מחוללים בפסח? מה באמת צורת הדבר? גם המהר"ל בעצם עומד פה על הקבלה מעניינת. אנחנו אומרים בגאולת ישראל, בני בכורי ישראל, הבכוריות של העולם משתייכת לעם ישראל. אבל גם אצל המצרים אנחנו מוצאים בכוריות. קודם כל המצרים היו עובדים מזל תלה, זהו המזל הראשון, כך אומר המהר"ל. לא לחינם המצרים היו עובדים לתלה, כי זה המזל הראשון. וגם הדגש מבחור פרעו היושב על כיסו, שגם פרעו בחור היה, זה לא לחינם. פרעו בחור היה. זאת אומרת, זה שייך למהותו של פרעו, זה שייך למהות המצרית, להחשיב מאוד מאוד את הראשוניות. מדוע? משום שהראשון הוא מבטא את מה שבאמת מבחינת המציאות עצמה, בלי שום חשבון נוסף, היות שהדבר הזה יצא ראשון, סימן שהוא מוקדם לבריאה, והבריאה בעצמה הרי היא חזות הכל, אז מה שיצא מוקדם יותר, מה שהוא ראשוני יותר, הוא שלם יותר. מה שמאוחר יותר, הוא בסוף הרשימה, הוא חלש יותר. עובדה שרק בסוף הוא יצא אל הפועל. גם אצלנו מופיעה הראשוניות. יש לנו נקודת הראשית בהרבה דברים. אנחנו מעלים לגבוה את הראשית. אז מה בין זה לזה? אלא אצלנו העלאה של הראשית קשורה לתפיסה של הרמוניה שלמה וקדושה שלמה של המציאות. לא ראשוני משום שהוא, שהטבע בעצמו, בצורתו הנמוכה, הוא בעצמו בעל ערך. אלא שאחרי ההבנה של הבני בכורי ישראל, אחרי ההבנה שהבכוריות יכולה להיות גם בכוריות נרכשת, מה שיעקב קונה את הבכורה מעשיו, מה שהבכוריות יכולה להופיע כבכוריות של ערך, של פנים, של מהות, אז אנחנו שווים עם זה גם להוקיר את הבכוריות של הטבע בעצמו. בפסח אנחנו אוחזים את הדברים כפי שהם באמת בראשיתם. כל הכוחות הנפלאים שפורצים מתוך הלב להיות מלאי טוב, מלאי ערך, לאהוב ולבנות ולהחיות כל דבר, הם באמת קשורים לטבע, קשורים לשמחת המציאות. כל ההרמוניה הנפלאה שאנחנו מוצאים בטבע, שאנחנו יכולים לשבח את הקדוש ברוך הוא על כל מה שאנחנו רואים בו, זה לא דבר זר במהותו. הקדוש ברוך הוא ברא את כל היופי הזה משום שבאמת הוא אומר שירה אמיתית. הוא אומר שירה אמיתית, בתוכו מקופלים שמות אלוקי. כל זה תמון בתוך חיי המציאות. הכל כן מלא, מלא חיים, מלא טוב, מלא חיים. אלא לתפוס את כל היופי הזה כשקר החן והבל היופי, לתפוס את זה בצורה החיצונית, זה באמת שקר. זה באמת דבר חולף. וכל הפרחים אחרי שבועות מועטים הם כמלים, והכל נובל ונשכח. הכל האביב הוא דבר דמיון. גם אין לאדם פרי מזה בדרך כלל. הופעת הפרי כרוכה במה שהפרח נובל, והיופי החיצוני לפעמים מפנה את מקומו, כדי שהתכלית והתועלת יופיעו. ככה זה מבחינת הסדר בטבע. אבל זה שהכל מופיע, הראשוניות המופיעה היא כל כך עזה, כל כך יפה, כל כך מלאה כוחות, משום שבאמת דווקא הראשוניות מצביעה על העומק הנפלא שיש כן בכל כוחות הטבע, שהכל הכל הכל מלא אור, הכל מלא חיוביות, והכל אחד מצד הבורא, מצד הבורא, הבריאה הטבעית של העולם והבריאה הרוחנית של העולם, אין בהם שום הפרש. בפסח אנחנו אוחזים את הכל כפי שהוא כך, שכל מעשה השם, מעשה אחד הוא. המעשה השם בששת ימי בראשית, בריאת העולם, עם כל היופי שאנחנו הולכים ופוגשים אחר כך. ובריאת הרוח, בריאת הנשמה, הופעת הערכים בעולם והטוב והעמידות שמסוגלות לגאול את כל זה ולהופיע אותו לערכים חיוביים, זה ממש אחד, זה לא דבר נפרד. הכוחות הללו בעצמם יהפכו לקודש ולאור. זה מה שאנחנו אומרים בפסח. בפסח כשאנחנו מתמלאים בחירות, אנחנו פוגשים בעצם יחד עם הופעת נשמת ישראל, יחד עם לידת האומה, אנחנו מתוודעים אל הכוחות שלנו שנולדים, מתוודעים אל הטבע הלאומי, שהוא בעצמו, מושכני אחריך נרוצה, הוא בעצמו משתוקק לרוץ אחרי קונו, לרוץ ולמנות ממתת שערים עד ממתת ימים, עד מתן תורה, הוא בעצמו כולו מלא פרץ עצום של טוב ושל אור ושל חיובי, ויחד איתו גם נגאלת כל ההוויה, כל הטבע כולו יוצא ממעשריו, הכל פורח, הכל נגאל, הכל עולה ומתעלה. זה עומד בפני עצמו, חובק עולם ומלואו, באומן מסוים יותר נשגב מאשר מתן תורה. מה שעלינו אחר כך, לשמוע דברי אלוקים חיים וקיבלנו את התורה, במידה שנדע שהתורה שאנחנו נקבל היא בעצם כולה פירוט של מה שתמון בהופעת החיים שלנו, בעצם היצירה האלוקית החיובית שעם ישראל ויחד איתו החיוביות המופיעה בעולם, האור הכללי המופיע בעולם, יצירת הקדושה המהותית בעולם, במידה שנדע שהתורה מופיעה אחרי הבחירה האלוקית בעם ישראל, והבחירה האלוקית בעם ישראל בעצם זה קושר את כל מה שהעולם צועד אל תעודתו, אל גאולתו, כל מה שהמציאות בעצמה מקבלת את נשמתה, שזה עם ישראל. במידה שנדע שהתורה היא מפרטת את מה שמונח בטבע החיים של עם ישראל, והיא מתוך כך יש לה חלות, יש לה בניין, ככה גם יש לה ערך של קיום. לכן גאולת מצרים היא מקבלת אל גאולה האחרונה, אל מה שבעצם דרך כל התורה והמצוות, ודרך כל מה שיבנה בתורה שבכתב ושבעל פה, ודרך כל הנביאים שבדרך, ודרך כל הגדולי האומה שבדרך, מה שיצעיד את המהות הראשונית הזאת, את תכונת החיים הגדולה שכאן יצאה אל הפועל, מה שיצעיד את זה לרומם את העולם כולו, זה באמת החירות הראשונה הזאת. כשאנחנו יושבים מסביב לסדר וחוזרים אל הנקודה הראשונית הזאת, הרי אנחנו בעצם כולנו מבחינת שיר השירים כזה. אנחנו צריכים לחוש את מה שבאמת המציאות החיים הישראלית בעצמה היא שוקקת אהבה, שוקקת טוב, והטוב הזה בעצם הוא אור המציאות, הוא אור העולם, הוא מעשה השם, הוא מה שהקדוש ברוך הוא עשה אותנו כאלה, ויות שהוא עשה אותנו כאלה, מוכחה המציאות הזאת סוף סוף לבוא אל תעודתה האחרונה. המהות הזאת שנולדה ביציאת מצרים בעצם עוד לא הגיעה אל תעודתה השלמה עד הגאולה האחרונה, לראות עין בעין איך בעצם כל הקדושת החיים שאנחנו מלמדים בכל הדורות היא אחת עם יופי העולם, עם טבעיותו, עם כל הכוחות העזים והססגונים שיש במציאות. זה דבר שבעצם נפגוש ונתראה עמו רק בעתיד השלם. ואנחנו במרכז הסדר, אוכלים פסח מצה ומרור על גבי ארבע כוסות, וארבע כוסות, ארבע כוסות של גאולה. הוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי, ועוד אומר המדרש, ובירושלמי זאת הדרך היחידה, שארבע כוסות כנגד ארבע מלכויות. והכוסות הללו מובילים אותנו, השתייה ביחס לאכילה, זה הדבר המוליך, ככה הראשונים היו מסבירים, מוליך את המזון לכל קצות הגוף, ככה גם המהות הגאולית הזאת מולכת דרך ארבע תחנות הללו, ארבע התמודדויות שעם ישראל צריך לעבור, ועם ישראל מתקדם בהם מדרגה לדרגה. ואפילו שם הוויה, אמור ארבע אותיות, אריה הקדוש אומר, גם כנגד ארבע צדדים הללו, ואחרי כל אלה אנחנו צועדים גם אל הכוס החמישית שאותה בליל הסדר אנחנו עוד לא שותים, היא כוס של אליהו הנביא שאנחנו אוחזים בו ובונים את הגאולה האחרונה, עד שנזכה באמת לשתות את הכוס הזאת, את הכוס השלמה שהיא בעצם פסגת המחשבה הראשונה, היא תהיה השלמת מעשה השם, המעשה השם שעוד לא נשלם, כי השם לא עושה דברים חלקיים. מעשה השם של גאולה ראשונה הוא אחד עם הגמר מלאכה של גאולה אחרונה, ואת כל המסע הנפלא הזה אנחנו בבת אחת חובקים בליל הסדר, וזה מהותו העליונה והנפלאה של כל חג החירות הזה, חג הפסח.